הראשון, ישראל תחייתו. בדרך כלל אני לא רגיל ללמוד את הפרק השני. פרק מאוד פילוסופי, עמוק. אנחנו נעבור לפרק השלישי. שיעורי אמונה בישיבה, אמנם זמן הלימוד האמונה הוא מצומצם באופן יחסי, אבל צריך מאוד לזכור שהכמות מבחינת זמן הלימוד מצומצמת, אבל האיכות חשובה מאוד. זאת אומרת, לימוד האמונה הוא הלב, לב של הלימוד. לימוד אמונה פירושו של דבר להתבונן ולהכיר את מי שאמר והיה עולם, ריבונו של עולם, נותן התורה, וצריך את היסוד הזה כל הזמן להעמיק, להרחיב, לבסס. זה היסוד של הכל. הלימוד כולו, של לימוד כל ההלכות והפרטים והעיון והפגיעות, זה כל האיברים, כמה איברים של התורה. והלב זה האמונה. וצריך להתבונן בזה באופן, להשקיע אומנם בזמן מועט, אבל לדעת כמה זה עיקרי. והפרקים שאנחנו לומדים הם פרקים גבוהים מאוד, דברי הרב ודברים מופשטים, דברים רוממים. ולוקח זמן עד שאדם מפנים את הדברים האלה ומבין את הלשון, כי התוכן, הרעיון הוא רעיון עמוק. שומעים את הדברים בהתחלה, זה נראה דברים כאלה לא אבריריים. אבל אחרי שקולטים אותם, רואים כמה הם יסודים, כמה הם משנים את כל ההסתכלות, כמה פתאום המבט על כל החיים, על כל המגמה, על כל היא אחרת לגמרי. כל כך נהיית רחבה, חזקה, מבוססת. זה הדרך של הרב, הדרך להגדיל את ההסתכלות, להרחיב את המבט. הרב נותן לנו מבט. יש צורה של לימוד שאנחנו לומדים פרטי הלכות, ופרטי הנהגות גם, איך להתנהג, הנהגות מוסריות וכדומה, יש ספרי מוסר שמדריכים איזה מעשים נכון לעשות, איזה מחשבות נכון לחשוב, איך הרגשות, עוסקים בפרטים של הדברים. ויש, וצריך לעסוק גם בפרטים. אבל הרב עוסק בהסתכלות הכללית. תן לנו מבט כללי על הכל, בבת אחת, הכל משתנה, זה כמו משקפיים. משקפיים שמגדילות לך, מרחיבות את ההסתכלות, והכל נראה באופן הרבה יותר גדול, באופן הרבה יותר עמוק. לכן צריך הרבה סבלנות בלימוד דברי הרב. ואחרי שבאמת לומדים בסבלנות, רואים את התוצאות. פרק ג' מרכז החיים של נשמת ישראל. במקור הקודשי. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובאנו מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכולם מלשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות הן הולכות, אליו הן הולכות. יש נצפות של קודש בחולם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. על כן בישראל בכל דרכיך דעיו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל בכדי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. טוב, נסתפק במשפטים האלה שקראנו ונתבונן בהם. מרכז החיים שנשמת ישראל במקור הקודש. זאת אומרת, ראשית כל הרב מדבר על נשמת ישראל. נשמת כלל ישראל, כל אחד ואחד הוא חלק מהכלל, ויש נשמה כללית שהיא נשמת ישראל. ומרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש. מהו קודש? קודש זה מעל החיים, מעל סדר החיים האנושי. השכל, הרגש, כל הכוחות הגלויים שלנו, הם כוחות אנושיים. אבל לפני ולפנים, בתוך תוכנו, יש נשמה, והנשמה מקורה במקור עליון. היא במקור הקודש. הקודש הוא על, שזה, על המציאות. את הקודש אין, אי אפשר, הוא לא נמצא בלקסיקון הפילוסופי, כך אומר הנזיר. כלומר, זה מושג לא שכלי, מעל השכל. זה מקור עליון, מקור אלוקי. המרכז החיים, כלומר, המרכז זה המקור שמשם כל החיים מתפשטים. שנשמת ישראל, איפה המקור הזה, איפה המרכז הזה שמשם מתפשט הכל? לקודש, למקור הקודש, גבוה, מעל המושגים האנושיים, מעל התפיסה האנושית, מקור עליון. דרך אמת ואמונה נולדנו, מובן ומתגלים. גם אנחנו, יש לנו דרך, דרך בטוחה, דרך אמת. בבוקר אנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וכו' וכו'. הדבר הזה עלינו, אמת שאתה הוא השם אלוקינו. בלילה אנחנו אומרים אמונה, אמת ואמונה. למה בלילה אומרים אמונה ואמונתך בלילות? בלילה המציאות היא נסתרת, חשוך, לא רואים. יש תקוות, יש שאיפות, לראות את האור, לראות את ההופעות. היום הכל נראה, הכל נראה בעיניים. ביום כביכול הקדוש ברוך הוא, העולם מתגלה בכל יופיו, בכל גודלו, בכל שלמותו, וריבונו של עולם מתגלה בעולם. אנחנו רואים את הבריאה, רואים את הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה היא בריאה אלוקית. נפגשים עם המציאות, נפגשים עם מקור המציאות, עם ריבונו של עולם, אמת. לא רואים בלילה כביכול, כן, ביחס ליום, אז מופיעה אמונה. זאת אומרת, ביטחון בדבר נסתר, בדבר שהוא למעלה מהיכולת של ההסברה, אבל אמונה בטוחה. אמת ואמונה, שני היסודות הללו, הם היסודות שלנו. דרך אמת ואמונה נולדנו ובאנו אנו מתגדלים. אין לנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו. ואור השם חי, אחד חי בקרבנו. הרב רוצה לומר, יש ערכים שונים של שאיפות. יש שאיפות חברתיות שונות. וכל שאיפה היא כאילו עומדת בפני עצמה. ערכים מוסריות שונות. מידות שונות, יש גם ערכים לא רק חברתיים מוסריים, יש גם ערכים רוחניים של שאיפות, של תוכן רוחני יפה, יכול להיות אומנותי, מוזיקה, ספרות, תכנים רוחניים שאדם רוצה להעמיק בהם, תכנים פילוסופיים. וכאילו כל נושא הוא עומד כשלעצמו. יש אך אדם יכול לשאוף למטרה רוחנית כזאת, ואחר אפשר לשאוף למטרה רוחנית אחרת. אצלנו, אומר הרב, אצלנו אין ערכים פרודים, הכל מתחיל משורש אחד. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו. אור השם אחד, הקדוש ברוך הוא אחד, ואנחנו מקושרים עם ריבונו של עולם האחד, אז אור השם אחד חי בקרבנו, ועל כן, הדינים, הדינים לכאורה זה הלכות שבין אדם לחברו, הלכות אנושיות, כללים אנושיים שגם יכול להיות אנשים חכמים, שופטים, יחברו ספרי דינים. ויש גם הגויים, הם מצווים בדינים. במצוות בני נוח, אז גם בנוסף לשבע המצוות, הם מצווים על הדינים. מה הפירוש על הדינים? שיסדרו דינים בינם לבין עצמם, ושיחיו חיים מסודרים, ושיהיה בתי דינים שינהלו את סדר החיים. שאם יש מחלוקת בין אחד לשני, בענייני ממונות, בעניינים שבין אדם לחברו, שיהיה סדר, סדר החיים. מצווים כל האומות על הדינים. אבל הם צריכים לא לקחת את הדינים מהתורה. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, לפני ישראל. לגויים, הם צריכים בשכל האנושי שלהם למצוא, לחבר את ספר דינים, ועל פי זה לסדר להם את החיים. ואז הם עושים כמו, הם מקיימים את מצוות השם, שהם שומרים על הדינים. והדינים, הקדוש ברוך הוא לא אומר להם כך לעשות, באופן, במקרה כזה כך לעשות, במקרה אחר לעשות. אין דינים של נזיקין, כמו אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואין דינים של הלוואות, והודעות וכדומה. אין הוראות אלוקיות, אלא הם צריכים לחבר לעצמם את הדינים. אבל אצלנו, הכל ממקור הקודש. אומר הר"ן בדרשותיו, שאצלנו הדינים, הלכות שבהם, כן, בן אדם לחברו, הלכות ממון, אבל כפי שהם ברובם הם סברות אנושיות, אבל הם מקורם התורה, וכיוון שהם מכוונים על ידי התורה, השורה על זה רוח אלוקית, שפע אלוקי, קדושה. למשל, מלך, יש לו גם כן סמכויות לקבוע כל מיני תקנות שהן לא כתובות בתורה. כל דור ודור יש לו את שינויי החיים שלו, ויכול המלך לקבוע תקנות, תקנות שונות בסדרי החיים. זה כבר תקנות אנושיות של המלך. על זה לא שורה הקדושה המיוחדת שיש בדינים שיש בישראל. זאת אומרת, אומר לנו הרב, הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. אנחנו שונים בדינים מכל עם ולשון. לא ניכנס כל כך לפרטים, אבל אצלנו בין דיני בן אדם לחברו, יש דינים גם של קום ועשה. בין הצלגויים, כלומר בשאר האומות, אז אין חיובים שאחד חייב לשני, יש רק איסורים. אסור לגנוב, אסור לכל אחד לקחת לא לגנוב ולא לגזול ולא להקות ולא וכו' וכו'. אבל להיות טובים אחד לשני, לסייע אחד לשני, חיוב של הדדיות, זה אין. אין מצווה להלוות. אם כסף תלווה את עמי, זה אם בלשון כתוב אם, אבל בעצם זה מצווה. מצווה מילות חסדים, שאדם יעזור, אחד יעזור לשני, שזה מראה את החיבור בין בני ישראל. הדינים אצלנו, אבל לא, אני לא נכנס לפרטים, הבאתי רק דוגמאות. דיני תורת אלוקים חיים מציינים אותנו מקום העולם ולשון, אומר הרב, מפני שהדינים אצלנו מתחילים ממקור הקודש. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. אנחנו שואפים אל הקדוש ברוך הוא, אל הקודש, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לעשות את רצון השם, להיות מרוממים כאילו מהחיים הטבעיים בעולם, ולהיות מחוברים אל השפע העליון האלוקי שבא ממקור עליון. מוסיף הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. כלומר, יש טיפות, נטיפות. יש אנשי קודש בודדים, בכל עם ולשון, אנשים ששואפים אל הרוחניות, אל הטהרה, אל להיות נקיים מכל דבר, להיות קדושים. אבל זה שאיפות פרטיות של פרטים של אנשים. יש נטיפות של קודש בחולם ולשון, אבל ערכי החיים, כולם אינם צומחים מזה. כלומר, זה לא היסוד של כל החיים. זה ההיפרדות מן החיים. במידה מסוימת, אם אנחנו נאמר איך פועלים אנשי הקודש באומות אחרות, אמינות. מי הם אנשי הקודש של אמינות? הם נזירים. הם מתנתקים מהחיים. הם הולכים למדברות. והם מתבודדים, וכמה שיותר מתנותקים, כביכול הם יותר קשורים אל הגובה, לבונו של עולם, כביכול. אצלנו לא כך. אצלנו הקודש מופיע בכל החיים. אנחנו לא מתעלים אל הקודש ונפרדים מהחיים. הקודש מתפשט אצלנו לכל החיים. אנחנו חיים חיים משפחה שקדושים. לא מתנזרים מחיי המשפחה כי זה מגושם, כי זה נמוך, אלא מקדשים את החיים. מקדשים את כל המציאות. זה אצלנו, כי הכל אצלנו מתחיל מהקודש. והקודש הוא מתפשט אל כל חלקי החיים. אבל ערכי החיים, אומר הרב, יש נטיפות של קודש בחולם ולשון. כמו שאמרתי, יש אנשים בורחים אל הקודש מהחיים. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. כלומר, זה לא מתפשט על כל החיים. לא כן בישראל. בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה. בכל דרכיך דאהו. אפשר להסביר את הפירוט, את המילים בכל דרכיך דאהו, בצורה כזאת שתמיד תלך לחפש את ריבונו של עולם. אבל בכל דרכיך דאהו, אתה בכל הדרכים שאתה הולך, בכל מקום אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לא שתלך רק בדרך, כאילו תחפש את הדרך שבה תמצא את ריבונו של עולם. בכל דרכיך דאהו. כל מעשיך היו לשם שמיים. אז אפשר לפרש את זה, כל מעשיך היו לשם שמיים. כלומר, לא תעשה רק דברים מצומצמים. תלמד, תתפלל, תעשה רק את המצוות, כי זה אפשר לעשות לשם שמיים. לא. כל מעשיך היו לשם שמיים. אתה אוכל לשם שמיים. אתה עושה ספורט לשם בריאות הגוף, לשם שמיים, מטייל לשם שמיים. כלומר, לא צריכים לצמצם את החיים ולהגיד שכל המעשים שאני צריך לעשות הם רק מעשים שהם כולם מצוות. כל החיים יכולים להיות מקודשים. בכל דרכיך דאהו. הרמב״ם אומר, אני משמונה פרקים, שזה החכמים שאמרו כל מעשיך היו לשם שמיים, זכו באיזה סייעתא דשמיא מיוחדת, שבמילים כל כך מעטות, הם כללו כלל כל כך עצום ואדיר, שזה לא יכול להיות שאדם יעשה את זה בלי שיהיה לו סייעתא דשמיא גדולה. גם זה נראה פשוט, לא? כל מעשיך היו לשם שמיים. הוא מתפעל מהמשפט הזה, משפט פלא פלאים. כל מעשיך, כל המעשים, יהיו לשם שמיים. זה הפסוק בכל דרכיך דאהו.
אין איזה שאיפה, אולי היא לא מתאימה לכולם, אבל שאיפה כזאת שבאמת כל המעשים יהיו בקודש, לנטו כאילו, לא מה שנצרך נצרך, אבל כאילו אין איזה שאיפה שבאמת גם מה שאנחנו תופסים כקודש, שאתה מתמקד דווקא בזה.
לא. זה שאיפה של פחד. השאיפה השלימה זה שאדם ישאף להרחיב את החיים. ולהופיע בכל הרחבת החיים את הקודש. אבל באופן כאמיתי כמובן. לא שאדם יעשה לו סעודת מלאכים בכל פעם, מגיד אני עושה את זה לשם שמיים, כן? ובתירוץ של לשם שמיים יעשה את כל ההנאות שהוא חפץ בתוך ליבו. יצר להיות אמיתי. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והכל הוא ברא הרבה דברים יפים ונפלאים, ונתן גם לאדם הרבה כישרונות. כנראה שבכל זה צריך להשתמש. הקדוש ברוך הוא ברא את עולם רחב ועשיר, נפלא, ורמח איברים ושסה גידים, לא רק ברא לאדם פה שיכול בזה לדבר דברי תורה, אלא כל רמח איברים ושסה גידים. ללמדך שבעצם כל מה שיש בעולם הוא בעצם מספר כבוד השם. ולכן ברחבת החיים האמיתיים, זה יהיה בזה, בעזרת השם בעתיד לבוא, בעתיד שאנחנו מתקרבים אליו, שהאמונה תהיה כל כך מושלמת, כמו שאנחנו, כמו שזה הטבע הפנימי של, של עם ישראל. ואז החיים התרחבו, לא הצטמצמו. לא היו כולם יושבי בית המדרש, אלא בכל מה, כל הופעות החיים היו הופעות של קודש. גם בית המקדש היה יושרים, שוררים, כלי נגינה, לא זה בזבוז זמן ללכת ללמוד מוזיקה. אם אתה משתמש בזה לעבודת השם, אז זה, זה, זה המקום הכי גבוה ב, ב, שישראל נמצאים. לא, בית המקדש לא מרוכזים שם במחשבות מרוכזות רוחניות. עושים בית יפה, אומנותי מאוד, מרשים מאוד. מהווי ש... שרק גבים יופי נתנו לעולם, תשארנו לירושלים. וזאת אומרת שכל בעצם הופעות החיים, שהם הכל ריבונו של עולם עשה, עניינם לגלות את, את הגדולה האלוקית. אז בואו אנחנו נקרא כאן עוד איזה משפט. בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, כן, כל מה שאתה עושה וצריך לעשות, תפגוש שם את הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בכל מקום. שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, ויש יחידי סגולה שבאמת כך הם חיים, שהם בכל מה שהם עושים מכוונים לשם שמיים. מה פירוש מכוונים לשם שמיים? הם חיים את השם, את האמונה. הם חיים כאילו הם כל הזמן עומדים נוכח ריבונו של עולם, שיביתי השם לנגדי תמיד. הם חיים את זה. אז ממילא, לא שהם כל הזמן צריכים להתכוון, זה בטבע שלהם כבר נהיה. זה הטבע שלהם שהם כל הזמן מרגישים את הנוכחות כביכול של ריבונו של עולם. וכל מה שהם עושים זה מתוך שהם שייכים לקדוש ברוך הוא. וזה ממלא אותם, זה מגדיל אותם, כי להיות קשורים מריבונו של עולם ולהיות עושי רצונו, זה הדבר היותר גדול שאפשר, העושר היותר גדול שאפשר להיות מושם ממנו, להיות קשור אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. להיות בביתו, להיות שוכן במוקף באורו של הקדוש ברוך הוא. אז יש יחידי סגולה שהם באמת כך חיים בכל דרכי חדיו. הם חיים... כל מה שהם עושים, זה הכל, זה לא אמצעים, אני רוצה להסביר. אדם יכול לאכול כדי שיהיה לו כוח ללמוד. אז האכילה היא אמצעי, היא לא מטרה. כי הוא חיה, רוצה ללמוד טוב, וכדי ללמוד טוב הוא צריך לאכול. אז הוא אוכל בשביל שהוא יוכל ללמוד טוב. אז הוא אוכל לשם שמיים. אבל האכילה לשם שמיים היא אמצעי, כדי לעבוד את השם. אז... אבל יש עוד מדרגה יותר גבוהה. שאדם יושב על, בשולחנו של מקום, מוזמן לשולחנו של מקום, ואוכל. המלך הזמין אותו לשבת בשולחנו ארוחה. הוא עושה רצונו של המלך שהוא אוכל, שהוא אוכל עם המלך. אז אם אדם חי באמונה גדולה, הוא יודע שכל מה שיש זה הקדוש, זה מעט השם. והוא יושב לאכול בביתו, אבל מה שהוא מכניס לפה, הוא יודע, זה בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לי. זה אני נמצא, הכל מת השם, השולחן, והמפה, והסכין, והלחם, והבשר, הכל בעצם, הכל, אם לא הקדוש ברוך הוא היה בורא את עולמו ונותן ועושה את כל הדברים האלה, ולא רק עושה במקור, אלא הכל בעצם כל הזמן, בעצם זה התגלות של, של בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז אדם חי כל הזמן חיי אמונה. וזה יחידי סגולה. הם חיים כך בכל דרכיך דיו. פרשה קטנה שכולל כל גופי תורה. זאת אומרת, אז המעשים שהם עושים, כמו שאמרתי, הם מטרות, הם לא אמצעים. הוא אוכל לא בשביל ללמוד. הוא יושן לא בשביל שיהיה לו כוח. כל מה שהוא עושה, הוא בעצם, זה עבודת השם שלו. הכל.
היום יש יחידי סגולה ולעתיד לעבוד זה כולם? כמה שהרב יש שבימים יש כבר יחידי סגולה שבאמת חייב במדרגה ולעתיד לעבוד כולם יחידו
במדרגה? זה לא מה שהרב אומר. הרב, בואו נראה את המשפט הבא. מה שהרב אומר כך, בכל דרכיך דעהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, יחידי סגולה מוציאים אל הפועל את המגמה הגדולה הזאת, נחלת הכלל היא באמת. זאת אומרת, להכנת הכלל אתם לא לפרש את זה, נחלת כל אחד ואחד כפרט, אלא זה הטבע הכללי של עם ישראל. עם ישראל הוא עם השם. אנחנו מדברים על עם ישראל. כל הזמן אנחנו מדברים על המיוחד של עם ישראל. לא מדברים עכשיו על כל פרט ופרט. כי עם ישראל זה מציאות אחת. והמציאות האחת המיוחדת בעולם זה עם ישראל הוא עם השם. עם ישראל הוא עם התורה. עם ישראל הוא עם שקורא בשם השם כל הזמן. מי קורא בשם השם? כמו שאדם קורא בשם השם, הרגליים קוראות בשם השם? לא. הידיים קוראות בשם השם. הפה. אז הבן אדם כולו קורא בשם השם, או רק הפה שלו קורא בשם השם? הוא בן אדם אחד. אז כשיש פה שהוא מוציא את הקריאה בשם השם, זה הוא מגלה את הטבע של כל האדם. את הרצון של כל האדם. אותו דבר בעם ישראל. יש באיברים איברים. יש איברים. יש איברים מרכזיים, מוח והלב, ויש ידיים, יש רגליים, יש אנשים שעוסקים יש מעיים שעוסקים בכלכלה, שעוסקים בצדים החומרים של האומה. אבל האומה כולה זה מציאות אחת. והמציאות המיוחדת של עם ישראל זה הם אלוקיים, הם מקורם בקודש. אז זה מה שהרב אומר. אז בעצם זה הטבע של האומה כאומה. שוב פעם, כאומה. קשה להבין את הדבר הזה, כשאנחנו מדברים עם האומה, אז מדברים על כל אחד ואחד. מה זה האומה? והנה אנחנו רואים שכל אחד ואחד הוא כזה. אבל כשאתה מנסה להסתכל עם ישראל ביחס לשאר העמים, עם ישראל כמציאות, עם ישראל לדורותיו, כמו שאנחנו אומרים, מאז אברהם אבינו ועד כל הדורות, עם ישראל כעם. אז למה הוא מכוון? מה המגמה שלו? מה מייחד אותו? הוא קודש, עם קדוש. זה נחלת הכלל היא באמת. ועכשיו הרב מרחיב את הדיבור. כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה והתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. הרב לא מדבר שאיפת הלימוד, שאיפת התפילה, שאיפת עבודת הקודש. הוא אומר, כל שאיפת החיים. כלומר, למה אדם רוצה לחיות? יש לו רצון לחיות. למה הוא רוצה? יש לו איזו שאיפה. שהוא רוצה, אז מה בעצם הוא רוצה? אדם יברר לעצמו, למה הוא רוצה לחיות? אם לאדם אין שאיפה, הוא לא רוצה לחיות. אם אין לו איזה מגמה בחיים, אין לו חפץ חיים. ברגע שאדם מאבד את המטרה, את היעד, הרצון שלו לחיות הוא פג. לפעמים יש זוגות, אנשים מבוגרים, שחיו ביחד, בצוותא הרבה הרבה שנים, עכשיו, בית הזקנה, אחד מבני הזוג נפטר, השני מאבד את חפץ החיים. הולך ודואך. אין לו סיבה לחיות. כל זה הוא חי בגלל הטיפול, העזרה, מהיה המטרה, ולהיות השותפות הזאת עם בן הזוג. פתאום מאבדים את המטרה, אז אין חפץ חי. זאת אומרת, כל אדם שחי, יש לו מטרה לבלות, אחד יש לו מטרה יש לו התעניינות בתחומים רוחניים, וזה מאוד מאוד מעניין אותו, וכל אחד יש לו איזו מטרה שהיא בעצם מטרת חייו. ובלי שיש מטרה, אין רצון לחיות. אומר הרב, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, כל שאיפת החיים היא ממקור הקודש, שאיפה אל הקודש. השאיפה אל הקודש מתפשטת אל הקניין ותשוקותיו. כלומר, השאיפה להופיע את הקודש בכל המציאות. אז אם אנחנו רואים שיש בישראל שאיפה, יש אנשים, יש מגמה כזאת של לעשות עושר וקניינים ותשוקות, עושר, כבוד, ממשלה, התרחבות בישראל. כלומר, בעצם כל עניינם של ישראל לכל פרטי ההופעות, לכל ממקור הקודש הם נועים. אבל אנחנו לא רואים ככה. אנחנו חושבים שאנשים יש להם תאוות ושאיפות ורצונות מגושמים, וזה לא בא מפני שהם רוצים להופיע את הקודש בכל המציאות. אז זה יכול להיות שבגילוי זה משתבש, אבל המקור, הרב מדבר על המקור הפנימי, המקור הפנימי של האומה, של השאיפות. כן, לפעמים אדם שואף, אתם יודעים שילד רוצה שההורים שלו יתייחסו אליו, והוא רוצה תשומת לב. לפעמים, וההורים לא שמים, לא, אז הוא רוצה למשוך תשומת לב, אז הוא מציק להם. הוא לא, כאדם אחד רוצה למשוך תשומת לב, אז הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה... הילד לא מצליח למצוא, אז הוא שובר איזה כלי, ושמים אליו לב. הוא עושה את זה כי הוא רוצה קשר, לא כי הוא רוצה להרגיז. הוא רוצה קשר, אבל הוא פועל באופן כאילו מנוגד לרצון, כאילו נגדם. הרבה פעמים אנחנו יכולים לפגוש בתוך הנפש בעצמה, שהיא רוצה משהו מסוים, אבל בפעולות שהיא פועלת זה כאילו מנוגד למה שהיא רוצה. לפני ולפנים, החפץ הפנימי של החיים זה חיים עליונים, חיים הכי מושלמים שיכולים להיות. אולי אם אנחנו ננסה להסביר את זה, אז אנחנו נאמר כך. לפעמים אדם מחפש את האושר, אבל הוא לא יודע לכוון אליו. אז הוא חושב שאת האושר הוא ימצא בהנאות העולם. הוא מחפש להיות הכי, שירגיש הכי טוב, הכי שמח והכי מלא תוכן, הכי מושר. אבל הוא לא יודע איפה לחפש את האושר. אז הוא מחפש את זה בדברים חיצוניים. והוא חושב ששם הוא יצא, אבל בעצם מה שהוא מחפש זה לא את זה. כי זה מעט. זה לא מספיק, זה לא עושה אותו מאושר מאוד. זה נותן לו הנאות חיצוניות, גשמיות, חולפות. עשית איזו פעולה, נהנית באותו רגע, אחרי שנהנית, די, אין לך מזה שום דבר. עשית מעשה טוב, למדת, התבוננת בדברים רוחניים, זה לא נאבד לך. זה כל הזמן נשאר, אתה תלית. אבל לפעמים אדם לא מוצא, לא יודע איפה למצוא את האושר שאותו הוא מחפש. אז כשאנחנו בוחנים את לפני ולפנים מה הוא מחפש, אנחנו יכולים להגיד, אתה מחפש כאן משהו אחר לגמרי, משהו גבוה, אתה לא הולך בדרך הנכונה, אתה לא מגיע אל המטרה שאתה בעצם רוצה אותה, כי אתה לא יודע. החיפוש את ריבונו של עולם, שהעולם מחפש, אז הם מנסים, אבל הם משתבשים, ואז הם עובדים עבודת אלילים. בעצם הם מחפשים את הבורא, מחפשים את המקור של הכל, מקור החיים. אבל בגלל התפיסות המגושמות, אז הם תופסים באופן חלקי איזה כוח בעולם ומשתבשים, משתעבדים אליו. ועובדי אלילים, ובעצם בשורש מטרתם זה לחפש את מקור הכוח, את המקוח, מקור החיים שלהם. אז זאת אומרת שפעמים אנחנו רואים אנשים עושים פעולות מסוימות, ובעצם הם מחפשים משהו אחר. אז אומר לנו הרב, מה עם ישראל מחפש? מה השורש של הבקשות שלו? מה שאיפת החיים וכל חפץ החיים? הקניין, התשוקות, העושר, הכבוד, הממשלה, ההתרחבות בישראל, זה ממקור הקודש הם נועדים. אתם יודעים שהרב הוא פסיכולוג. הוא פסיכולוג גדול. יש פסיכולוגים שההתמחות שלהם בתחום הפרטי של הנפש האישית, ויש פסיכולוגיה ציבורית של ציבור. מה הנטיות שלו, מה המגמות שלו, ויש מזה מדרגות מדרגות. הרב הוא אחד הפסיכולוגים הכי גדולים. אני יודע מה נפשה של האומה הישראלית. לדורותיה, לא פסיכולוג של תקופה, של קבוצה מסוימת, פסיכולוג של הנפש היהודית העולמית. והוא אומר לנו, כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר, הכבוד, הממשלה וההתרחבות, ממקור הקודש הם נובעים. ומתוך זה, על כן, אומר הרב, על כן, המשפטים, שאמרנו מקודם, כבר הזכרנו אותם, המשפטים, הדינים, הם קודש קודשים בישראל. על כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוקים עליה, היא כל כך נחוצה לנו. כלומר, להמשיך את השמיכה של הדיינים מדור לדור, שהיא נפסקה, וכיום היא לא קיימת, אבל היא הייתה כל כך, היא נחוצה לנו, שהיא נושאת שם אלוקים עליה, על כן היא כל כך הופיעה לתוכן לאומנו. כלומר, אנחנו, המשפטים, זה צריך לבוא על ידי דיינים סמוכים שדור לדור הרב סומך את התלמיד וככה השמיכה נמשכת מאז משה רבינו. הראשה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. אז הרב רוצה להעמיק לנו. למה הם גזרו על השמיכה? מה אכפת להם? מה הדבר הזה כל כך... מה הם הבינו שהדבר הזה כל כך מרכזי, עיקרי? הבינו שזה בעצם בישראל, זה המשך הקודש, המשך התורה.
למה דווקא השמיכה ולא
כמו שהם
מבין?
מה?
למה דווקא הדינים? הרב דיבר על זה שהכל הוא...
כן, אדרבה, אפילו הדינים. הרב רוצה לומר לנו שהדינים שלכאורה הם אנושיים. הדינים לכאורה אנושיים. זה כללים אנושיים, איך להתנהג עם אחד... דיני שומרים, דיני נזיקים, דיני ממונות, כל הדינים של ממונות, זה בכל הדברים אנושיים. זה שייך לקודש. שהתפילה, שתורה, שמצוות בין אדם למקום שייך לקודש, זה פשוט, זה רק לקודש.
למה הם לא אסרו ללכת לקייקים בשביל הקודש?
מה?
למה הם לא אסרו ללכת לקייקים? כי זה גם נובע ממקור הקודש.
איפה מתבטא הדבר הזה של... של הקודש, הולכת שמיכה שממשיכה ממשה רבינו מדור לדור, ואלה דיינים שכאילו צריכים לקבל את ההשראה, השראה של הקדושה, ועל ידי זה הם יכולים לדון דינים שבין אדם לחברו. זאת אומרת, את כל המערכת הדינים והעונשים וכדומה, הם הבינו שהדבר הזה, והם גזרו על השמיכה. גזרו על שבת, מובן, גזרו על תפילין, גזרו על דברים שמבטאים את האמונה שלנו. אבל שיש סדרי משפט בישראל, מה זה נוגע לעניין? לא, הם הבינו שזה שייך לקודש. והיא כל כך... והיא הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. זאת אומרת, הרב רוצה להסביר לנו שהכל שייך לקודש. גם עדינים, גם עדינים. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה, כי היא העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. ולאט לאט הרב מרחיב את הדיבור להסביר איך המשפט, דיני המשפטים והממונות הם כל כך חשובים אצלנו, כמו דיני כל המצוות. אז מה הוא אומר לנו כאן הרב? המסירות נפש. אנחנו צריכים לדעת שבכל פעם שעם ישראל, מי מישראל, מגדולי ישראל, מסרו את נפשם על קידוש השם, הם חיברו אותנו אל השם באופן מאוד עצום. כלומר, 10 הרוגי מלכות שמסרו נפשם על קידוש השם. אז לכאורה, במבט החיצוני אפשר להגיד, זה היה חילול השם גדול. לוקחים את גדולי ישראל והורגים אותם. ואז אנשים ישאלו, שואלים את עצמם, איך קרה דבר כזה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן שרבי עקיבא יסרקו את בשרו במסרקות של ברזל? אז יכולה לראות קושיות אמוניות. אבל מצד שני, במבט היותר עמוק, אתה רואה כמה התורה יקרה, ושאדם מוכן למסור את נפשו ואת כל כולו כדי לקיים את התורה, כדי לא לעבור על התורה. אצל רבי עקיבא זה היה כדי לקיים את התורה. והמעשה הזה של הנכונות, של המסירות נפש, הוא מטביע בישראל דביקות ברמונו של עולם. וכאן אומר הרב, היא העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחד של קודש ישראל להשם. כלומר, המסירות נפש דווקא על עניינה של הסמיכה, מגלה לנו שבעצם כל ההופעה שבישראל, כולל הדינים, כולל הדברים שכביכול הם לכאורה דברים שבין אדם לחברו, בדברים אנושיים, הכל ממקור הקודש. זה מה שהרב כאן רוצה כאילו להדגיש את הדבר הזה. ימיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. דווקא מסירות נפש על הסמיכה. משה רבינו עליו השלום בתפסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו באומה, אלא את ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו. כלומר, משה רבינו יושב ושופט את ישראל מבוקר עד ערב. היה לזה איזה הדרכה כזה, הדרכה, שהכל שייך אל הקודש. ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט, כי אבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר, ושפטתי אותו בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ותורותיו. כלומר, שני דברים עושה משה רבינו. הוא שופט בין איש ובין רעהו, וגם הודיע מה צריך לעשות על פי התורה, איך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה דבר אחד. השפיטה בין איש ובין רעהו, וההודעה את חוקי האלוקים ותורותיו, ללמד תורה לישראל. אז זה, כל הזמן רוצה הרב להגיד לנו, אצלנו הכל קודש, כל החיים, כל ההופעות. הדוגמה כאן, הדינים, המשפט. טוב, נמשיך בפעם הבאה.